היה דאוף.
חירוף? טוב, יש לנו שיחה ארוכה עם הרבה, עם כמה סיבובים, היא לא קשה, אבל היא פשוט ארוכה. נראה, נראה אם... וזה מלחמתו של רבי נחמן בר מחקרים. וננסה להבין, רבי נחמן יש לזה יחד, יחס מורכב לשכל, וננסה להבין ככה את זה לאט לאט. בואו נתחיל. היה מגנה מאוד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור, כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א או מהרמשיף וכיוצא מספרינו הקדושים, שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונעים מאוד. אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל, כי הם מדברים רק בדרך הקשים מיני ובי, עד שבאים לאיזה מופת. אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל, אין שם כלל כלל. ואמר, אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם, רק הולך בתמימות ויש לו עירת העונש, כי עיקר העבודה בתחילה היא רק מחמת עירת העונש, ובלי עירת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כן עירה, כי עובדי מאהבה הם מועטים מאוד מאוד, ועיקר הוא עירת העונש, כי העירה היא לעה, בגין דהו רע ושליט וכו'. היינו עירת הרוממות, לאו כל אדם זוכה לזאת העירה. אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי עירת העונש אצל רוב בני האדם. ומי שלומד חס ושלום בספרי המחקרים והפילוסופים, נכנס בליבו ספקות וכפירות. כי כל אדם נולד עם רשעות, כי טבע כל אדם נמשך אחר רשעות, היינו אחר תאוות רעות של העולם הזה רחמנא ליצלן. רק מחמת עירת העונש הוא שובר תאוותו ונכנס בדרכי השם. אבל כשלומד באותם הספרים של חקירות חס ושלום, אז הוא מוצא לעצמו ספקות וכפירות שהם סיוע לרשעות שלו שיש בו בטבעו. ועל כן אנו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם נעשה איש כשר וירא השם על ידי ספרי המחקרים, אף על פי שנמצא בדברים איזה דברים עם מידות טובות וכיוצא, אף על פי כן הכל אבל, כי הפסדם מרובה מסחרם, כי מבלבלים דעת האדם מאוד. ואין מקום אחר מזה מגוד היסוד ללמוד ללא ספרים, רחמנא ליצלן. בוא נעצור רגע פה. יש פה שני נימוקים פשוטים. נימוק ראשון, שהפילוסופיה... יש הוא מבדיל בין שכל גמור לבין שכל שהוא בדרך הקש. הקוזרי יקרא לזה, כן, זאת אומרת, פה נראה לי הקוזרי, הריאל אני מתכוון, ורבי נחמן הולכים ככה יד ביד ואומרים, יש מחשבה או שהיא ממשיכה מסורת ארוכה של רוח הקודש, של נבואה, של תורה שבעל פה, של תורה שבכתב, וזה שכל שהוא לא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה לא שמישהו עכשיו התחיל ואמר, רגע, אני מרוקן, אני מנקה את כל השולחן, ואומר, עכשיו בוא נתחיל לחשוב, מה זה העולם? מה זה המציאות? ואני מתחיל לשחק עם השכל ומתחיל לבנות איזה מגדל על פי מה שהשכל שלי תופס, וככה הפילוסופיה עובד. הפילוסופיה עובד, הבסיס של הפילוסופיה זה שאין מסורת. בצורה הכי מובהקת, גם אבי אבות הפילוסופיה היוונית, סוקרטס, ככה הוא נהג, הוא תמיד היה מתחיל דיון שהוא לא יודע כלום. יש כזה דיאלוגים של סוקרטס, מאוד מרשימים דרך אגב. אני רוצה לפתות אתכם, אבל פשוט תענוג. והוא מתחיל תמיד, הוא אומר, אני לא יודע, אני רוצה לחקור עכשיו איזה מושג, אני לא יודע עליו כלום, אני מתחיל לבדוק. ואז הוא מתחיל לבדוק, בדרך כלל זה מצויר כזה, כאילו דיאלוג, מישהו מהשוק, מישהו שמתווכח איתו מכת אחרת, מישהו זה, ולאט לאט הוא שולל, 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 בסוף מגיע לאיזה הבנה שלו.
יש לי דיום ילד מרבל, אמרתי לו, אני עכשיו בא להתגייר, שמי אותי על ליל הסדר. מה עושים בליל הסדר? עושים מצגה.
יפה. וגם הפילוסופיה המודרנית, כן, דיקארט, שהוא כאילו אפשר להגיד מחלוצי הפילוסופיה המודרנית, הוא מסתגר בזייר באירופה, לא זוכר איפה בדיוק, שוויץ או משהו באזור, והוא אומר, אני לא יודע כלום, קודם כל הוא מפקפק בהכל, בחושים, במתמטיקה, הכל, כופר, ומה אני יכול לדעת, לא יודע כלום. עכשיו אני מתחיל לבנות בשכלי את האבני בניין הראשוני, והוא מתחיל... זה השכל האנושי, כאילו האתגר שלו, אפשר להגיד, נקודת ההתחלה של השכל האנושי זה אני עכשיו בונה מאפס. ובמובן הזה השכל של התורה, שכל של תורה, או שכל של קדושה, או שכל של אמונה, עובד הפוך. אומר, אני בכלל לא מתחיל, אני לא יכול לשפוט את המציאות. כאילו השכל שלי לא יכול לשפוט את המציאות. הנבואה יכולה להתייחס למציאות, כן? או המסורת מהנבואה. פחות מנבואה אין אפשרות לקלוט את המימדים של המציאות.
זה לא מוביל לניבון, אתה חשוב לבד, אתה חשוב באופן עצמאי.
לא, לא, רגע, רגע.
כל המחשבות שלך...
עוד שנייה, עוד לא סיימתי, עוד לא סיימתי. אומר, נקודת ההתחלה אמרתי, אמראי. אומר, נקודת ההתחלה היא, אני אומר, השכל שלי מוגבל, מצומצם, הוא רואה פרספקטיבה מאוד צרה, יכולת התפיסה שלו היא מאוד צרה, מה אני כבר קולט, מה אני מבין, אולי אפילו בזה יש איזה דמיון לפילוסוף, אבל המסקנה היא שלכן הנבואה, רוח הקודש, או המסורת, שמי הנבואה וכו' וכו', היא נקודת ההתחלה של הדברים, היא האמת, היא התפיסה שלנו באמת. עכשיו, מכאן והלאה, אחרי שהנבואה נתנה כיוון, נתנה מתווה, נתנה תורה, השכל יכול ללמוד אין סוף דברים. אבל זה על בסיס הנבואה. עכשיו, זה אפשר להגיד החלוקה הברורה בין הפילוסופיה לבין תורה. כן? ובמובן הזה, רבי נחמן אומר, שכל שמונה... בונה בעצמו, הוא קורא לו, הוא לא שכל גמור. זאת אומרת, זה שכל שמתיימר לבנות את הכל לבד, וחסר לו איזה רקע, איזה, שהוא לעולם לא יוכל לייצר. כל הפיתולים, זה כאילו, זה כמו איזה, אני יודע מה, תחשבו עכשיו, עכשיו מישהו, בוא ניקח את זה, אפילו בעולם המודרני, מישהו עכשיו בא, עכשיו אומר, אני רוצה לייצר מדע. אומרים לו, מה, עזוב, לך, תשמע, יש מכון ויצמן, יש זה, יש, אתה יודע, כבר 300 שנות מדע מדויק, עם הרבה פיתוחים, יש טכנולוגיה שלמה, יש... לא, אני רוצה לייצר מדע. תן לי עם השכל שלי, נקי, לא רוצה מעורבב, רוצה נקי. אומר, כל מה שהבן אדם הזה יעשה ב-80 שנה שלו, יהיה מאוד מאוד עלוב. אפילו שהוא יהיה גאון. למה? כי הוא עובד על פרש, כאילו. הוא עובד על... כאילו, הוא בתוך הגבולות של התפיסה והיכולות שלו, הוא משתולל, מגיע אפילו בונה כל מיני בניינים. אשריך, אבל זה כלום. זה אפילו בחשיבה מדעית, זה פשוט. כן, שאתה נשמח. עכשיו נכון שגם בחשיבה מדעית יש התפתחות ויש קפיצות ויש שלבים ויש חידושים, זה לא שהעסק פה הוא רק מסורת, גם בתורה שבעל פה זה ככה, אבל העוגנים הם לא מתחילים מהשכל, האדם לא יכול להתחיל, הוא לא טבולה רסה, הוא לא מתחיל על ריק כאילו. זה הטענה הראשונה של רבי נחמן, היא טענה אפשר להגיד היא אימות יותר רעיוני. טענה שנייה פרקטית, זו טענה קצת מעצבנת, כן? הוא אומר, תראה, טבע האדם, אדם הוא נמשך ליצר, לחומר, והוא מחפש מישהו שיצדיק אותו. כן, זאת אומרת, כמו שבעלי המוסר תמיד אומרים, כן? אתה מחפש עם משהו מותר בשבת, כן? אז מה אתה רוצה? שהוא יהיה אסור. אז אתה, אם תמצא איזה בדל אפשרות בתוך השמירת שבת כלחתה, או לא משנה איפה, שיש צד לומר, אתה קופץ על זה כמו אריה ואומר שאו, סוף סוף מישהו גבר יכול להתיר, כוח היתרה, זה, איזה יופי. היהדות של פעם, של טוניס, של... וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, בסוף האדם יש לו, הוא יש לו איזה כוח משיכה כלפי מטה, וברגע שרק מישהו נותן לו איזשהו מצע אידיאולוגי מורכב, יפה, אלגנטי, תרבותי, אתה ישר קופץ על זה. במובן הזה עירת העונש זה הקונטרה. עירת העונש אומרת לך, חביבי, עירת העונש, עירת העונש הרי זה כלי שאנחנו לא אוהבים, כי היא מזלזלת בנו. היא אומרת לך, עזוב, אתה לא מבין כלום, אתה לא זה, אתה תדאג לעצמך ותיזהר. אל תפסיד, תרוויח. זה עובד, זה שפה מאוד בהמית, כאילו, עירת העונש. הוא אומר, לא יודע, לא, אתה לא מבין כלום. אתה לא יכול להבין את השם, אתה לא יודע, לא עירת הרוממות, לא אהבת השם, לא זה. עזוב, אתה רוצה להפסיד, אתה רוצה שתבוא בעולם הבא ולא יהיה לך כלום? אתה רוצה לסרב בגיהנום? או שאתה רוצה סתם שהילדים שלך ימותו קטנים? לא יודע, תחליט, אני לא יודע, אתה רוצה, בבקשה. נכון, לא מצלצל לנו כל כך מכבד. קצת כזה מזלזל באינטליגנציה, מזלזל ביכולת שלנו להבין את המהות, המשמעות של הדברים. כן? רבי נחמן אומר, נכון, אבל זה המרפא היחיד לנקודה הבאמית שבנו. עכשיו, אני לא אומר, תראו, הוא נותן פה טענה מאוד חריפה, שרוב בני אדם ומירת העונש, אני אומר, אפילו ניקח את הנקודה עצמה, נבין את זה, שאדם, דיברנו על זה קצת במידות ראי על בהיראה שם, במצבים, שכשאנחנו בהמות, בוא נגיד זה ככה, וכל אדם הוא גם זרע אדם וגם זרע בהמה, כן? כשאנחנו בהמות, הדבר היחיד שיכול להציל אותנו זה שפת בהמה. ולכל אדם יש רגעי קטנות ורגעי גדלות, וברגעי קטנות רק עירת העונש. עכשיו, מה הבומבה? שאדם בעירי קטנות, כן, הוא משחק אותה גדול, ואז הפילוסופיה או הנה מתלבשת לו פיקס, כאילו. כן.
אני שמעתי כל מיני דיבורים על זה שבנצרות מזלזלים באדם, אומרים שהוא חוטא, אבל ביהדות מאוד מכבדים אותו ומאמינים בו ואומרים שאלוקים עשה את האדם עכשיו וכל יקום. ועכשיו אני שומע אותך שאתה בא ואומר, האדם...
רבי נחמן, לא יודע.
כן, בסדר. האדם הוא דפוק, הוא... הוא באמת, הוא לא יכול...
אז אמרתי, האוזניים הקוקניקיות שלנו לא קשה להם לשמוע דברים כאלה. אני מסכים, אני גם מזדהה.
אתה אומר, גם בגלל שהוא לא יכול לחשוב לבד, בגלל שכל הזמן יש לו את הנטיות
הבאמת. אני אומר, בוא נמתק את זה קצת, אבל אני אומר, עזוב, אני מאמין באדם, אני מדבר איתו גדלות, אני מדבר איתו משמעות, בסדר. הוא אומר, לאדם, לכל אחד מאיתנו, יש רגעים, יש גדלות מוחין, יש קטנות מוחין. כל אחד מכיר את זה על עצמו, יכול לסמן לעצמו את המעברים, מתי הוא בגדלות, שכל החושים הרוחניים שלו פתוחים, וכל האיכויות שלו גבוהות, וכל זה, והוא יכול להתבונן על הדברים, להעמיק בהם, ולפעול מתוך הנקודה העמוקה שלו, והשכל שלו, והרצון שלו, וכו' וכו', כן? זה נקרא גדלות מוחין. ויש קטנות מוחין. קטנות מוחין זה שעכשיו לא בא לך שום דבר, ואתה לא יכול לשמוע שום דבר, וכולם מעצבנים אותך, ובא לך רק לשבת מול המסך עם במבה, וזהו. ותעופו למעיניים כולכם, ותלכי גם מעט עם החפירות שלך. בן אדם! מה קרה?
רבי נחמן לא רק כלפי יצר, זה לא כלפי האם האדם עצמו טוב או לא. הוא דן ברגע שבו אדם לכאורה מנסה להתעסק ברעיונות מופשטים בלי... רבי נחמן כאילו אומר, אם אתה לא הולך עם פלטפורמה אלוקית, אז אתה לא אובייקטיבי. אל תשלט את עצמך שאתה אובייקטיבי, פשוט.
כן.
וזה גם היום, גם אחרי
זה... לא, אני אומר, אבל...
אחרי כאן תגיעו גם למסקנה הזאת בסוף, שאנחנו באמת לא אובייקטיביים ואין אובייקטיבי.
זה נכון, אני אומר, אבל אפשר, אני אומר, אני מקבל את זה שיכול להיות שבאמת, היית שואל את הרב קוק, כן היום אומר שיש פה, יש לי אמון שגם אדם עכשיו שהוא יחשוב חשיבה פשוטה, יש לו נטיות טובות, יש לו גם מבט עמוק, יש לו אפשרות להתבונן. אבל אני אומר, אוקיי, רק בוא נודה לפחות, כן, שיש לנו מצבי נפש, שאלה, יש לנו לא מעט כאלה, ואנחנו לא מתכוננים למצבי קטנות כשאנחנו קטנים, זה לא עובד. זה צריך להיות כבר בלתיין. כמו כל דבר שכשאתה מגיע, לכל ניסיון שאתה מגיע אליו, אתה לא רוצה ללמוד את מה, איך מתמודדים תוך כדי ניסיון, אלא יש לך כבר איזשהו הכנה, איזשהו עמדה, לפני כן. פה רבי נחמן אומר, פה יראת העונש, התרופה לפילוסופיה ולספרי, אומר, זה לחסן, אפשר להגיד, בפני הפילוסופיה, זה יראת העונש. כי הפילוסופיה, אפשר, אני קצת דורש אותו, כן? אומר, הפילוסופיה פחות מאיימת על אדם, אני דורש אותו לא סתם, כי רבי נחמן היה פילוסוף עצום. מי שקורא לי כותב מוהר"ן לא יכול שלא להבין שהבן אדם הכיר, ידע, התורות שלו מפותלות ומלא מדע, מלא טענות פילוסופיות, אי אפשר פה להתבלבל, כן? זה לא רק דרשות כאלה של סבא, ישראל סבא כאלה של לא יודע מה, כן? זה לא ברסלב העממי, כאילו, המוכר לנו היום. בליקוטי מוהר"ן זה ספר, סליחה על המילים, כאילו, בפילוסופיה ברמה מאוד גבוהה. זה מקביל למורה נבוכים. רואים גם שיש סוגיות במורה נבוכים, שרבי נחמן הולך ככה, מתמודד, כאילו, הוא רב עם הרמב״ם בלי סוף. אבל רואים שהוא יושב בסוגיה, אתה לא בא עכשיו ואומר, כל אמונה, יאללה, תתחזקו. זה לא הדיבור שלו. זה דקויות ו... עכשיו, אבל אומר, פה לא מפחיתי הפילוסופיה שאני בגדלות פילוסופיה כשאדם הוא מלא כולו עכשיו ב- ב- בעבודת השם ובתורה, בעמקות של תורה, בפנימיות של תורה, בשכל גמור, אין בעיה, תביא פילוסופיה, מפרק אותה, כן? אממה, אבל מה לעשות שרוב בני אדם הם לא כל הזמן בגובה הזה, וגם בתוכנו יש איזה מעלית כזאת, ואנחנו גם בקומת חניון לפעמים.
אבל לפי רבי נחמן, האדם יכול להגיע אל האובייקטיביות, יכול להגיע אל החיפוש האמיתי של האמת, יכול להגיע...
יכול ברגעים מסוימים. יכול. אבל זה לא... יש איזה משפט כזה בגמרא, אני לא זוכר, שכשהיצר זה... הלב לא זוכר, לא זוכר את המשפט.
מידן דריתך, כן. מן דמדקר לליצרה.
כן, לא זוכר. לא זוכר את כל מה שלמדת. אתה אומר, מה למדת? לא היית בישיבה? לא היית בשיעור הזה? היית. אבל עכשיו האישיות מקובצת לאיזו סיטואציה, ובתוך הלכודה בתוך הגוף, ובתוך העוצמות, ולפעמים זה סביבה, ותרבות, ו... עכשיו מה? הוא אומר עכשיו עירת העונש. פה אם אין לך עירת העונש, אז אתה נגיד את זה היום, אתה יודע, לא פילוסופיה, תרבות. היום אתם סוגיות בוערות, כן? אתה בא היום, בן אדם היום שחי בתוך חברה, שוויון, זה האל הגדול, הגיבור והנורא, כן? עכשיו, בנקודה מסוימת, אתה, אם אין לך איזה עירת העונש, במובן הזה שכאילו אין דבר כזה, נקודה, יהודי לא עושה דברים כאלה, זהו. בלי, לא יודע, משוגע. אם אין לך את זה, אתה לאט לאט כאילו, אם אתה, שוב, אם אתה עכשיו מחזיק ראש בעמקות פנימית, מה זה שוויון אמיתי, ומה זה זה, ומתבוננות, והאם באמת זה שוויון, ו... ולהעמיק, ובכלל מה זה מהויו, לא יודע מה. אז אתה לא מתבלבל מהשוויון הזה, המערבי הזה. אבל אתה לא שם עכשיו. אתה עכשיו חייל, או אתה עכשיו סתם במקום עבודה, או אתה עכשיו סתם באיזה תפקיד במרוצת החיים שלך. שם אתה אומר, אם אין לך את האינסטינקט, אתה אין, אין מצב שזה לא יתמוסס.
כמו
להפך,
כמו שמצפים איתם, תכנס בעצם למערכת חוק, נגיד במדינה.
נכון.
אם אדם מתחיל להרשת את כל מעשה רשות, כל
יחדה לחוק. נכון, אומר לך שוטר, אז פה יש שוטר חיצוני, ועירת העונש זה שוטר פנימי. זה שוטר, לא נעים, זה לא מלאך טוב, כן? זה שוטר, אבל שוטר פנימי. עזוב, אל תפסיד את החיים שלך. עזוב למה, אל תפסיד את החיים שלך, באינסטינק, תיזהר, תתרחק. טוב, אז זה שתי הנקודות הראשונות אמרנו. כאילו. הנקודה הראשונה של על מה השכל יושב, האם לשכל יש רקע מאחוריו, זה שנקרא שכל גמור, או שהוא כל הזמן ממציא את עצמו מעצמו, והנקודה השנייה, שזה נקודה יותר עקרונית, ויש את הנקודה הפרקטית. אומר לך שהפילוסופיה היא, או השכל, הוא עלול ממש במצבים מסוימים לפרק לך את התודעות המוסריות והאמוניות הכי פשוטות, ואם אין לך עירת העונש, טוב, נקודה שלישית, ואמר, אשרינו שמשה רבנו עליו השלום בחר לנו חלק טוב מאוד, ונתן לנו את התורה, ופתח בה בראשית ברא אלוקים את השמיים וכולי, בלי שום חקירות ומופתים, שלהם רק ציווה, רק ציווה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. ואף, שבזוהר הקדוש הוא מגנה עירת העונש. רבי נחמן למד קצת פנימיות, כן? כבר מבואר על זה תירוצים בספרי מוסר, כי באמת עיקר עבודת השם היא רק על ידי עירת העונש כנל. ואמר שאלו התחבולות והמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי חוכמה, מלחמה נפלאים, ושאר כלים העשויים בתחבולות על פי חוכמה וכיוצא בזה, שאר ענייני חידושים שלהם שימציא כל אחד ואחד בחוכמיהם, אמר שהכל מלמעלה. כי לא היה אפשר להם לבוא על זה, רק על ידי שיתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה. שבא לאותו החכם התנוצצות מלמעלה, כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה החוכמה או התחבולה בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה בעולם. כי בוודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקודם חקרו גם על זאת, ופני מה לא בא הם על זאת התחבולה והמצאה, רק באמת הכל מלמעלה. וכשבא העת שיתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ לו השכל, ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה, כי נשלח לו מלמעלה במקום שהגיע לו, כי ודאי אנחנו מקבלים דרך קדושה, רק דרך הסתרה אחר, וזה פשוט. טוב, אז בוא רגע קצת נראה מה יש פה איזה תפנית בשיחה, בעיניי. התחלה רבי נחמן הוא מאוד מאוד שולל, מאוד מאוד מוחלט, טוטלי, אומר לך, טוב, זה לא שכל גמור, עירת העונש, תהיה יהודי פשוט, פשוטות ותמימות. עכשיו פתאום יש פה איזה נקודה דקה יותר, ואני חושב שבלי... פתאום יש קצת אפילו הערכה לשכל, רק איזשהו דיוק לגביו. ואז רואים קצת מה מטריד את רבי נחמן, וזה קשור לכל השיחות שהיו לפני כן. רבי נחמן, הדבר שהכי מפריע לו בשכל, בעצם, כמו שראינו בשיחות הראשונות, זה השכל הופך את החיים בסוף למתמטיקה. למכניזציה. כן? השכל תופס דברים כמו מנגנון. נכון? איך השכל תופס... אתה רואה? חוקי טבע. נכון? אחד הדברים שבגללם איבדנו את ההתפעלות מהטבע, זה בגלל שאנחנו, יש לנו חוקי טבע. אין שמש, כאילו, שמש, כאילו, מה? שמש זה לא הכדור הצהוב הזה. נראה לך שזה השמש, נראה איך שאנחנו תופסים את זה בקרנית שלנו, נכון? וזה גם העגלי, שיהיה לך ברור, זה לא עכשיו פתאום השמש מתגלה, או הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. לא, יש איזה מסלול, יש פה תחשיבים מאוד מאוד מסובכים. עכשיו, לאט לאט השפה המדעית היא הופכת את הכל לאיזה מנגנון של כמו שיניים כאלה שמפעילות את, תחשבו איזה מפעל ענק כזה שזה, ומשהו שם בפלא, בהתרחשות, בחיות, ביצירה, יצירה, ודאי יצירה אלוקית, בתנועה האלוקית, בחיות האלוקית, השכל מסתיר את זה בלי לכפור. הוא לא צריך לכפור בשם. עצם השפה, פעם שמעתי שהחזל, כשהם נתנו, בדרך כלל, בשלבים מסוים של הגמרא זה קצת משתנה, אבל התנאים ודאי, כל השיעורים שלהם היו לפי דברים חיים, כזית, כביצה, נכון? כן, זה תמיד משהו מהטבע. עכשיו, למה לא להגיד קילו? או לא משנה, או מידה אחרת. זאת אומרת, כשאתה אומר קילו, איבדת את זה. קילו זה כבר שפה שאין בה, אין זיתים, אין כלום. קילו זה משהו כזה, איבדת את, את המגע הישיר עם הדבר, כאילו. עכשיו, זה נשמע מיותר, או כאילו איזה דקות קטנה, אבל אפשר לראות זה על עצמנו, נראה לי, לא יודע, אני יודע על עצמי. זה שאתה הכל מנועל והכל חוקי, והכל באיזה מסלולים, או באיזה מתמטיקה מסובכת כזאת, פיזיקה, זה, באיזשהו מקום, משהו נהיה כזה, זה בסך הכל קונסטרוקציה כזאת, מסודרת, שאינה רק במעגלים כאלה, וזהו, זה כל הסיפור. אין פה התרחשות, אין פה דרמה, אין פה חיים, אין בטח רצון אלוקים בכלל. זה מה שהכי מטריד את רבי נחמן. הרב שלנו
הסביר לנו גם שזה גם מסכת שבת פותחת,
חשבת
אני כידו כאילו, שגם
את זה
בעל הבית ואני. אתה אומר כאילו הוצאה והכנסה, הוצאה לרשות הרבים, הכנסה לרשות הרבים. כאילו מדברים על מקרים, כאילו אומרים שזה ממש מקרים חיים כאילו.
כן, יש דמויות, זה לא עכשיו... השפה החזלית היא מאוד כזאת, היא כזאת בהרבה מימדים. זאת אומרת, גם אף פעם חזל, בטח בתנך, אבל חזל אף פעם לא יביאו רעיון בצורה פילוסופית. אפילו שהם היו, היו פילוסופית בזמנם. אני מניח שגם הם הכירו אותו. אבל השפה היא תמיד מדרש, אגדה, סיפור, דימוי, חי. זה תמיד, למה? כדי לשמור על זה שיש פה מפגש עם חיים גדולים, עמוקים, רחבים, יש פה משהו שהוא מתנועע, הוא אי אפשר לתפוס אותו. עכשיו, השפה השכלית שמתרגמת את זה לחוקים ולשפה מכנית, הנדסית כמעט, כן? הדבר הכי נורא שקרה בעולם הרוחני זה מה ששפינוזה עשה. שפינוזה מה עשה? הוא עשה מדעי האלוהות, כמו ספר הנדסה. א', הוא מוכיח את אלוהים, ב', חומר ורוח כפול זה שווה זה. זה כאילו, גם אלוהים, זה מין חוק הזה, כוח עליון ששולט הוא גם וגם וגם, ומה שהיה צריך להוכיח. לא נשאר בנו זכר. איבדנו את זה. עכשיו, אותו דבר רבי נחמן אומר, אנחנו נראה לנו, עכשיו אני חוזר לשיחה. כשאדם עכשיו המציא המצאה, בן אדם היה מדען וישב וחקר ועשה ניסויים ועשה חשבונות על חשבונות והגיע ובום, המציא המצאה על בסיס המחקר שלו. עכשיו, מבחינת רבי נחמן חשוב, עכשיו הוא כבר לא שולל את זה לגמרי. הוא לא אומר זה אבל הבלים, כי אתה לא יכול להגיד. זה דבר רציני, מה, חשמל, זה, פה, אני לא יודע מה, כן. כל מיני המצאות מדעיות ששינו את העולם, שנתנו רווחה למציאות. אתה לא יכול לשלול את זה ככה. אז מה תגיד שם רבי נחמן? אז הוא אומר, אני רק זוכר דבר אחד. שיש פה התגלות אלוקית מבחינתי. יש פה איזשהו, איך אומר, עכשיו מלמעלה הוחלט ש... עכשיו, זה נשמע קצת סמנטיקה, נו, אז אתה מספר את זה ככה, מה זה משנה? אומר, לא, 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 לא. תבין. אחרי זה גם תבין את השכל שלך באותה צורה. שהשכל הוא שכל זה בלשון, המילה שכל זה בלשון סיכל ידיו, נכון? שיעקב, זה באמת מילה מוזרה, מה זה שכל? שמעתם את זה פעם? ראיתי פעם פרשנים שבלשון סיכול, מה הכוונה? שכל הוא לוקח נושא, הוא לא יודע, הוא מתחיל לסכל, מתחיל לפרפר אותו, נכון? כמו שאתה בא עכשיו לסוגיה או נושא חדש שאתה רוצה לחקור אותה, אתה לא יודע על זה כלום, מה אתה עושה? מתחיל גשש כזה, זרוק שאלה מפה, קורא משהו משם, שמעתי פעם איזה, מצרף, מתחיל, רגע, אבל אם זה ככה, זה ככה, וזה מתחיל להיות משחק כזה, כן? עכשיו, אף אחד לא מבטיח שיצא לך משהו מזה, ובאמת ברוב הפעמים לא יוצא. עכשיו, זה נס, זה מה שרבי נחמן אומר, שתחווה, גם בסברה שלך, כן? רואים את זה, לפעמים אתה בא לסוגיה, או לספר, או לנושא שאתה רוצה להתבונן עליו, אתה רוצה להכין איזה משהו, איזה מהלך לפרשת שבוע, קורא את הפסוקים, מתחיל לשאול עליהם שאלות, מתחיל לאמת אותם, מתחיל לראות קצת מדרשים, פרשנים, זה, מתחיל, העסק כאילו, זה כמו בביליארד, נחילה מכבודכם, כן, כמו במועדונים, ואז אתה נותן מכה, מתחיל לעוף הכדורים, טק, 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 עכשיו, אם מסיעת הדשמיה, וזה באמת לא תמיד זה, יש איזה פתיחה, עכשיו הפתיחה היא לא בדיוק סך כל הפעולות שעשית, אתה חייב לעשות פעולות, אבל כל שכל הוא איזשהו מבוא להתגלות מבחינת רבי נחמן, בטח ובטח שמדובר על המצאה עולמית. הוא אומר, היו הרי 100 מדענים לפניו באותו תחום ששיחקו את אותו משחק, מה קרה פתאום? אפשר להגיד, הוא עשה, הוא, יש לו שכל יותר איזה. מבחינת רבי נחמן זה, יש פה איזה צירוף, גם של כל הידע שקדם, וגם של אותו משחק ספציפי שהיה אצל אותו אדם והיכולות הקוגנטיביות שלו, כל הצירופים האלה ביחד אפשר להוריד לעולם עידן חדש. אבל עיקר העניין, שלא האדם הספציפי החכם יסתיר לך את ההתגלות האלוקית פה. יש פה ברכה אלוקית. עכשיו, זה צורה לתפוס השגחה. כל המחשבות שלנו הם ככה, נכון? אנחנו הרבה פעמים נראה לנו שבעולם הערבי זה מאוד ככה, שאני מחליט, אני זה, אני הבנתי את זה, אני... אומר, הרבה פעמים אנחנו לא מודעים, הרבה מההבנות שלנו, אני יכול להגיד לכם, הרבה שיעורים שאני מעביר, או דברים שכתבתי, או משהו כזה, אחרי שאני קורא את זה, או שם לב, אני אומר, וואלה, בעצם כבר שמעתי את זה, את זה שמעתי את זה, ואת זה שמעתי מפה, ופעם חשבתי על זה פה, וזה איזשהו כדור ביליארד כזה שזה, והכל ביחד, ברוך השם, אם זה עובד, הביא את זה, זה לא אני, לא בקטע של צניות, איך הם אובייקטיבי, זה ככה הוא רוצה שיתבונן השכל האנושי. שנבין שהשכל האנושי עכשיו פה זה כבר שפה קצת אחרת, הוא לא שולל אותו ולא זה, זה היה תחילת השיחה. ותבין שיש פה התגלות דרך השכל האנושי, ושלא השכל יסתיר לך את ההתגלות. זה אני ברור או שאני... בוא נקרא את זה קצת בפנים. שנייה, בוא נראה כבר... ואמר שאלו התחבולות והמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם. כלי מלחמה, שאר כלים עשים תחבולות, זה מה שהיה אז, כן? שאר ענייני חידושים שהמציא כל אחד ואחד מחמם. הכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה. פתאום זה שפה אחרת, התנוצץ להם השכל. רגע, לפני שנייה אמרת, לא. זאת אומרת, השכל הוא כן כלי שבו יש התנוצצות של מהלכים מאוד גבוהים. ההיסטוריה מתנהלת על פי זה. זה כלי של השגחה, זה לא סתם כלי. יש פסקה מאוד יפה של הרב בעין היה להבדלה, בפרק שמיני זה, בברכות, שהוא אומר שמברכים על בורא מאורי האש, שכאילו האש זה אפשר להגיד ההמצאה הטכנולוגית הראשונה, אפשר להגיד זה, כן? ואנחנו מברכים בהבדלה, שבת זה כולו אומר הכל מהשם והכל זה, כן? בהבדלה אנחנו רואים גם כל המצאות שיהיו לנו השבוע, שהן יהיו המצאות שלנו, ונעבוד קשה בשבילה, ונשקיע הרבה חריצות, והרבה תבונה, והרבה שכל, והרבה זה. הוא אומר, אני זוכר שזה בורא מאורי האש. שגם האש הזאת שאני עשיתי, אני שפשפתי את האבנים. גם זה, גם שם יש נוכחות אלוקית. כי לא אפשר, היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה, שבא לאותו חכם התנוצצות מלמעלה. כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה החוכמה או התחבולה בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם, זאת התחבולה כדי שהתגלה בעולם. וזה באמת הרבה פעמים רואים שגדולי ישראל שמו לב טוב טוב, למה ההמצאה הזאת או הטכנולוגיה הזאת או התפיסה הזאת התגלו דווקא עכשיו. הרב קוק מתעסק בזה הרבה, כן? מה קרה? למה עכשיו אלפי שנים, למה אלפי שנים לא ידעו שהעולם מסתובב סביב הזה, פתאום מתברר שבכלל כדור הארץ מסתובב סביב השמש. מה, למה? אפשר עכשיו להגיד, וואה, היה גאון אחד שחשב ככה. הוא אומר, פספסת, לא הבנת כלום. הוא היה גאון, זה בסדר, הוא השקיע, זה בסדר גם. אבל מה קרה? כל הצירוף המדעי והמאמץ האנושי והרבה אנשים שהיו לפעמים מאות שנים, למה פתאום זה נפתח? זה איזה קפיצה, זה איזה חריגה, פתאום זה נפתח והתפשט ותפס. יש גם הרבה פעמים שרעיון הומצא אבל הוא לא תופס, זה גם השגחה. למה רעיון תופס? למה קו תרבותי תופס? אם התחלנו ב... נכון? למה היום כל כך מעסיק את העולם, הנושא של שוויון וזה, זה... עכשיו אני לא נלחם בזה, עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, מה קרה? וואלה, לפני 60 שנה, בסדר? בבריטניה לא נתנו לנשים לבחור בכלל בממשל, לא נתנו להם זכות הצבעה.
יש היום ממש.
מה קרה?
אחרי המלחמת העולם השנייה, ראינו מה קורה. מה יכול לקרות
מחוסר שוויון? יכול להיות. ואז אתה מתבונן על זה אחרת, אומר יש פה מהלך אלוקי שצריך להיות בסדר, צריך לראות איך עובדים איתו, אבל יש פה מהלך אלוקי שמעלה על נס איזושהי נקודה תרבותית מאוד גבוהה, ועכשיו אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים איתה. ואם אנחנו לא עושים איתה, אז היא מתחילה להתבלבל ולהשתולל ולגל... זה לא עד, זה מתפשט, זה כמו אש כאילו בשדה קוצים. אתה לא נותן לזה איזשהו מקום, איזה משמעות, זה ממשיך לרוץ. כמו שזה, בלי, לא מעובד. רק באמת, הכל מלמעלה, כשבא עד שהתגלה זה את הדבר, אז האם התנוצץ לו השכל ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה, כי נשלח לו מלמעלה למקום שהגיע לו. כי בוודאי אינם כלל מדרך הקדושה, רק דרך עשית רעך, אבל זה פשוט טוב. בוא נתקדם קצת כדי לסיים את השיחה. גם להבדיל, עכשיו אמרתי לכם, המזג אוויר משתנה. בתחילת השיחה שללנו לגמרי את השכל, עכשיו כבר נתנו לו איזשהו הקשר בתוך עולם האמונה שלנו, עכשיו רבי נחמן כבר ממש לוקח את העיקרון הזה גם ללימוד תורה, גם להבדיל. אלו האומרים פשטים וחידושים בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על החידוש. רק באמת הכל מלמעלה. אומר, כשאתה תופס ככה את השכל, גם כשאתה לומד תורה, לכאורה אתה יכול לחלן את הלימוד. להגיד, עכשיו אני בן אדם חכם מאוד, תפסתי זה, הבאתי הברקה, הבאתי איזה מהלך לוגי מדהים, והמצאתי תורה, אני. וזה יכול, כשזה מתנפח יותר מדי, אני כבר לפעמים אפילו מתחיל לעמוד מעל אלה שקדמו לי או אלה שזה, ולהגיד, זה, אני מבין יותר טוב, כל מיני. אבל הכל בבסיס זה שהתפיסה של המחשבה שלי, של ה... זה כאילו מהלך אוטונומי, עצמאי. אני יוצר, אני... זה. אבל אומר, גם חידושי תורה וגם שינויים בתוך התורה שבעל פה ושינויים של רבי נחמן עצמו, תחשבו, בא רבי נחמן, קורא אחרת התורה. בסדר, הוא לא רפורמה, אבל הוא קורא אחרת, אין ספק שהוא מביא רוח חדשה, סגנון רוחני אחר לחלוטין, דגשים אחרים, אפילו בתוך החסידות הוא עושה סדר עולמי חדש. רבי נחמן רואה את זה לא רק כי אני כזה כישרוני. הוא אומר, יש פה עכשיו גלות חדשה. וכן על זה הדרך. וגם ברמה האישית, רק באמת הכל מלמעלה וכל אחד מקבל ממקום שמקבל ועיין במקום אחר מזה. כי בוודאי יש בעניין זה אלפים ובבות מדרגות מאחד כל אחד ואחד מקבל להערה והתנוצצות בשכלו, ובאיזה מקום מושיטים לו החידוש והחוכמה. כן, כל אדם לפי מדרגתו, לא בהכרח לפי כישרונו האינטלקטואלי, ככה מתנוצצים לו כל מיני חידושי תורה. ולכן רואים שלא בהכרח מי שמביא את החידושים הכי מפתיעים או מעוררים, אפשר להגיד ככה, הם לא בהכרח אנשים חכמים, כאילו על הנייר, לוגית. מה? לא יודע, לא, זה שלרשי היה אינטלקט זה ודאי.
לא, אבל גם זה מה שבגלל זה היום אנחנו לא מדברים אותו.
לא,
כי הוא סיכם את זה באופן הכי...
לא בטוח.
כאילו...
חושב שזה יותר עירת שמיים שלו, לא...
לא, ברור שזה
לא,
אבל...
אני אומר, זה נקודת דקה, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, הכל פה זה... אומר, כאילו יש בתוכנו שתי צדדים. זה בדיוק מה שרבי נחמן אומר, שהשכל כל הזמן מסתיר. יש בתוך האדם את יראת שמיים שלו. יראת שמיים זה השאיפות שלו, והדבקות שלו, והתפילות שלו בלילה שאף אחד לא רואה, והכמיהה שלו, ובאמת, אמת, יושר, נקיות, טהרה, עבודת מידות שלו. זה יראת שמיים שלו, כן? ויש את השכל שלו, אתה יודע, שכל זה מה שקיבלת. עם פיתוח, עם עבודה, אבל מה שקיבלת, המחשב שלך, בסדר? צורך העניין. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יכולים גם על רשי תוספות ריף וזה, ולפעמים סיפורי צדיקים הורסים בזה, כן? להגיד, שמה, היה לו מחשב, חבל לך על האף. היה לו מחשב, הוא כבר בגיל 5 ידע את כל הזה וזה. לפעמים זה באיזשהו מקום, זה לא, זה ההפך מסיפורי צדיקים. כי זה נראה לך, טוב, הרמב"ם היה כזה חכם, אז הוא בגלל זה הוא שינה את העולם. עכשיו, זה לא שאני אומר שהוא לא היה חכם. זה לא כמו פסיכומטרי, זה לא שאני אומר ש... אבל אני אומר, לא זה מה שגרם שהרמב"ם גם אחרי 1,000 שנה, החותם שלו והרושם שלו הוא כל כך מזעזע.
זה גם וגם.
תראו,
אם לרמב"ם לא היה אינטלקט גבוה, אז לא היו לומדים אותו.
כן, אבל הרבי נחמן אומר לגמרי, שזה יותר עירת שמיים. צריך כלי. תמיד זה כמו השאלה, זה כלי ואור. במובן הזה עירת שמיים זה האור. צריך כלי. אתה לא יכול להוריד אור בלי... אבל האור, העיקר ההתאבות של האור, זה עירת שמיים. עכשיו, ברור שזה מתאמן, כי אתה לא יודע, אנחנו בתוך בן אדם אחד, אתה לך תגיד מה, אז הוא... זה כי הוא חכם, או כי הוא... אבל נדמה לי ש...
יש סיפור כזה על... לא זוכר בדיוק איזה רב, מכילה לטוב דברים האלה, אבל שעל הרב שלא ידע לקרוא, שממש התקשה בתחילת לימודו מאוד מאוד, ואחר כך הוא משחרר שנים שישב בישיבה והתאמץ בתורה בעצם, קיבל תורה מ... עכשיו, ברור שזה לא... כשאתה מתעסק בהשגחה, אז לשאול מה קדם
כן.
מה ביצר אתה
מגודש. זה גם לא, אני לא רוצה לעשות, זה לא סינדרלה כזה, כן? זה לא, לא, אני אומר, ברור שאתה חכם. אני לא זה, אני אומר, יש, בדברים רוחניים יש הרבה פעמים שהאפקט של הדברים הם כמה רושם זה, כמה השראה זה נותן לך, כמה אמת נזרקת אליך, אפשר להגיד בזה. עכשיו, זה לא שכל, אי אפשר להגיד את זה, תמיד, אתה יכול, אני יכול להשמיע לכם הרבה אנשים גאונים, והם לא יעוררו אתכם כאו זה לעשות שינויים בחיים שלכם, לא יודע מה, להתעורר לאיזה, זה, למרות שהם גאונים ברמות שהמבחני IQ כבר פוצץ, לא יודע מה, כן? אבל אלקטרוד, אתה היית שם אלקטרוד, זה היה אלקטרודות נשרפות. אבל זה לא משם מגיע. עכשיו, זה לא שלא צריך, אינטלקט. אינטלקט זה כלי. כלי חשוב. אולי הכי חשוב. אבל בדרך כלל, זאת אומרת, תשומת הלב שלנו, זה מה שרבי נחמן חשוב לו, שתשומת הלב שלנו תהיה ל... גם לעירת שמיים, וגם אפשר להגיד מה שבא מלמעלה. זה מה שאומר. תבין, יש פה מהלך אלוקי. יש פה השפעה, יש פה שפע שעובר דרך הדמות הזאת.
אבל זה אנחנו לא יודעים דבר שאנחנו לא יודעים על כמות עירת שמיים. כאילו אולי
נכון, נכון, נכון. אני חושב שלפעמים דווקא זה מציל אותנו ההבנה הזאת, כי יכול להיות שרשי, זה לא רשי, לא אומר את זה, לפעמים אתה יכול להגיד, תשמע, אני אגיד לך דוגמה, כן? אומרים לך, תשמע, יבוא עכשיו מחקר, יוכיח לך שרשי לא היה מודע לתיאוריית ה... בלה בלה בלה. שהייתה מאוד ידועה בתקופתו, אבל זה לא הגיע לפרובנס, באזור שהוא היה בו, והוא לא ידע את זה. אז לפעמים אתה אומר, תשמע, תשמע, התורה, כל מיני, זה משפיע על איכשהו כזה. ואיך, זה לא הנושא. זאת אומרת, מה שהוא יכל לדעת הוא ידע, כן? זה לא שאני, זה לא מסיר אחריות. זאת אומרת, זה לא הנושא. הנושא של רשי זה שבן אדם מתאבד על התורה. תכתוב פירוש לתורה, זה טירוף. שתכלול את כל המדרשים ואת כל הזה, ותיתן בהם איזה דרך. התאבדות. מתוך כנראה מדרגות מאוד מאוד גבוהות של טוב ושל לא יודע מה, רצון ודבקות ויראת שמיים. מניח שיש שם איזה לבה רותחת. זה הנושא. קשה לשאלה שאתה
כל
כך במציאות
בגמרא.
כן.
אתה
אומר עכשיו יכול להיות, אפשר, יש פה עוד איזה, שזה גם מקרין, שגם הכלי מתרחב, בטל, אבל לא נכנס שם לסיבוך, כאילו. לא רוצה שזה יתושתה, שרוצה דווקא כאילו לחדד. זה מה שמעניין את רבי נחמן. עכשיו, אומר, תראו איך הוא עקבי, כאילו השיחות הן לכאורה בכל מיני... אבל כל הזמן רבי נחמן מפחד מהשכל, לא הכלי השכלי. הכלי השכלי הוא משתמש בו בלי סוף. הוא מפחד מהשפה השכלית ומההסתרה שהשכל גורם, והוא גורם. תראו איך... בסוף אני אומר, זה נשאר לוגיקה, זה נשאר, הוא בן אדם חכם, הוא יודע להסיק מסקנות, זהו, יש לו איזה מחשב שוכלל, זהו, זה כל הסיפור. כל הדרמה הפנימית כאילו נעלמת בתוך ה... זה קורה לנו כל הזמן, כי היום זה התפיסה הכי, מה זה העולם המודרני, זה הנושא. טוב, אבל הכלל שכל מיני חידושים שמרדשים החכמים אין בקדושה, כגון פשטים ודרושים וכל יוצא, אין להבדיל בידי חוכמות שלהם. הכל מושיטים להם ושולחים להם בשכלה מלמעלה. לכל אחד ואחד, ממקום הראוי לו, כנען. טוב.